ימים נוראים. נוראים. על התקופה שבין הכרזת החלוקה להכרזת העצמאות. פרק 10, מאי 1948, חלק שני. פרק אחרון. בתשעה במאי סוף סוף נראו כותרות חיוביות בעיתונים. הכותרת בעיתון דבר הכריזה, ארץ ישראל צועדת לקראת חלוקה. ומתחת, הלך הרוחות בלונדון, השלמה עם המדינה היהודית. בכתבה נכתב כי כפי הנראה, מדינה יהודית היא דבר מוגמר, והיא כנראה תוכרז בקרוב. קצת למטה, בתוך מסגרת קטנה, נכתב, חללי יום וב. יעקב ליכטנשטיין וצבי יעקובוביץ' נפלו בקרב תור בירושלים. 17 מגנים נפלו בגליל. 11 מגנים נפלו בהתקפה על כפר עציון בשבוע שעבר. 9 מגנים נפלו בקרב כפר קרה. ציפורה פסקוביץ' מתה מפצעיה בתל אביב. מסגרת קטנה מאוד, ובתוכה 40 איש שנפלו בקרבות. באותו סוף שבוע התקיימה בארץ תחרות אתלטיקה, בה השתתפו הפועל, מכבי וקבוצה צבאית. בכתבה נכתב כי הרמה לא הייתה גבוהה ביותר. רבים מהמשתתפים לא ביצעו כל אימון לפני התחרות. במודעה קטנה בסוף העיתון נכתב, הודעה למחנה כוחות הביטחון בסביבות חיפה. בימים 14 עד ה-16 באפריל לקחו אצלי עבור אחד המחנות בסביבות חיפה, לפי הזמנה בחתימת פנחס, 60 מיטות מתקפלות מרשת. ההזמנה הזו אינה בידי, ולכן אני מבקש בכל לשון של בקשה להודיעני לאן הובלו המיטות. בית חרושת למיטות עתיד, חיפה. אני מקווה שלמיטות שלום. בארץ, כוחות המגן המשיכו לפעול עד לפלישה המתוכננת של צבאות ערב. בשל החשש שיותקפו מן העורף, הוחלט לפנות תושבים ערבים מאזורים שונים, הרי ירושלים, הגליל, השפלה והנגב. בדרום, חטיבת הנגב של הפלמ"ח וחטיבת גבעתי הרחיבו את אזורי השליטה של היישוב היהודי על ידי גירוש וטיהור כפרים ערביים. ב-4 במאי החל מבצע כיתור, בו כותרו הכפרים הערביים עקר בתחום קריית עקרון של ימינו כ-5 קילומטרים דרומית לרחובות, וגם הכפר קטרה ששכן באזור גדרה. אלפי התושבים ששכנו בכפרים ניהלו יחסים מורכבים עם היישוב היהודי. מצד אחד היו יחסי שכנות טובים במשך שנים רבות, ומצד שני שיירות שעברו בכפרים ובסמוך אליהם הותקפו. לוחמי ההגנה וגבעתי נכנסו לכפרים, והתושבים ברובם ברחו. תושבים אחדים נלקחו כבני ערובה, עד אשר כל הנשק שהיה ברשות תושבי הכפרים נמסר להגנה. תושבי הכפרים ברחו בעיקר לעזה ולרמלה. ב-8 במאי נפתח מבצע מכבי, שמטרתו הייתה לפתוח שוב את הדרך שבין השפלה לירושלים. במבצעים קודמים, נחשון והראל, נפרצה הדרך לירושלים, אך שווה ונסגרה זמן קצר לאחר מכן, מפני שערביי הסביבה באזור לטרון ושער הגיא חסמו את הדרך. מסעיות רבות היו נצורות בירושלים, והיה צורך להחזיר אותן ולהעלות אותן לירושלים עם הספקה, טרם פלישת צבאות ערב. המבצע נקרא על שמו של מכבי מוצרי, קצין חטיבת הראל שנהרג במבצע הראל בחודש אפריל. למפקד המבצע מונה יצחק רבין. הלוחמים, אנשי פלמ"ח וגבעתי, החלו להשתלט על משלטים, אזורים גבוהים ששלטו על הדרך לירושלים. חלק מהכוחות נשלחו לרחסים מצפון לכביש, ואחרים לרחסים מדרום, ביניהם רכס המסרק, סמוך ליישוב בית מאיר של ימינו, וממש מול יער נווה אילן. לוחמי הפלמ"ח כינו את המקום כך, משום שעל הגבעה החשופה בלטו עצי חורשה, שהזכירו שיני מסרק, והשם דבק. כיום שוכנת במקום שמורת טבע המסרק. הכוח שנשלח לרכס המסרק לא הצליח לכבוש אותו. רבין הבריק ליגאל ידין. הניסיון לכבוש את משלטי בית מחסיר נכשל. נסיגה. הרוג אחד, חמישה פצועים. אחד מהם פצוע קשה. בבוקר למחרת, הבריק ידין לרבין. לקחת הלילה את בית מחסיר בכל מחיר. אני חוזר, בכל מחיר. בינתיים, כבשו הלוחמים האחרים את המשלטים מצפון לכביש, בקושי רב, וספגו אש מחיילי צבא ההצלה, שהגיעו למקום בשריוניות מצוידות בתותחים. הם הצליחו להחזיק מעמד בקושי רב. החיילים שמדרום לכביש פתחו שוב בהסתערות אל עבר משלט המסרק, ולאחר שלושת ימי קרבות קשים, נכבשה גבעת המסרק וגם הכפר הסמוך, בית מחסיר, שהיה ריק מתושבים. בכפר התגוררו עם פרוץ הקרבות 2,400 תושבים. כיום שוכן במקום היישוב בית מאיר. אם השם בית מחסיר מוכר לכם, זה מפני שהוא מופיע בשירו של חיים גורי, בבל וואד. פה אני עובר, ניצב ליד האבן. כביש אספלט שחור, סלעים ורחסים. ערב, את יורד. רוח ים נושבת. אור כוכב ראשון, מעבר בית מחסיר. למחרת כיבושו של הכפר, הגיעו למקום מסעיות עם חומר נפץ, וחבלנים פוצצו כמאה מבתי הכפר. החיילים היו מותשים, ויצחק רבין הודיע כי לאחר חמישה ימי קרבות, אין ביכולתו לכבוש גם את הכפר דיר איוב, שממנו בוצע ירי אל עבר השיירות. הכפר שכן בתחומי פארק קנדה של ימינו. יוסף טבנקין, ממפקדי הפלמ"ח במלחמת העצמאות, כתב על הכפרים הערביים בערי ירושלים. לכפר הערבי כישוב לא הייתה מערכת פיקוד האחראית לביטחון, והלוחמים לא היו מאורגנים במסגרת קבע מחייבת של הכפר. נשקם היה רכושם הפרטי, היה בלתי אחיד, וללא מלאי תחמושת מספיק. בכפר הערבי לא הייתה מערכת הגנה פיזית של ביצורים, עמדות אש, תעלות קשר, מכשולי טייל, מוצבי פיקוד וקשר פנימי. לא הייתה בו מערכת שירותים מרכזית המסוגלת להבטיח שירותי מטבח, עזרה ראשונה ואשפוז, מערכת אספקת מלאים וכו'. הלוחמים הערבים כיחידה לא היו מסוגלים, לא יזמו ולא ערכו התקפות לילה יזומות במגמת הכרעה. ולמרות זאת, הכפר דיר איוב והמשלטים סביבו לא נכבשו. חיילי גבעתי נשלחו לבדוק האם הדרך לירושלים פנויה. אולם, כשהגיעו סמוך לכפר דיר איוב, נפתחה עליהם אש תותחים ומקלעים. המשוריינים של חיילי גבעתי נפגעו בזה אחר זה, ויושביהם נקלעו בתוך מלכודת מוות. הם לא הצליחו להימלט מהמשוריינים הבוערים. כוח נוסף של גבעתי השתלט על מחנה הצורים בלטרון. משם היה אתה מרוחק רק כעשרה קילומטרים מכוח הפלמ"ח של חטיבת הראל, אליו היה אמור לחבור. אולם הכוח בלטרון ספג אש כבדה מתותחי צבא ההצלה ונאלץ לסגת. האבדות היו קשות. 16 הרוגים, 30 פצועים ו-11 משוריינים, אוטובוסים ומסעיות שנפגעו והושארו מאחור. מטרות המבצע ברכסים הדרומיים לא הושגו, ושיירות לא ירדו ועלו לירושלים כמתוכנן. ברכסים הצפוניים הצליחו חיילי הראל לכבוש את משלט הרדאר, על שמו נקרא היישוב הרדאר, והמשלט הזה יושב היום ממש בתוכו. ביקרתי שם לא מזמן. כוחות צבא ההצלה הפגיזו את הכוחות, אך כהכנה לפלישת צבאות ערב, הם החליטו להתפנות ממרכז הארץ ועזבו את האזור. עם עזיבתם של כוחות ההצלה, נכבש גם הכפר דיר איוב. לאור השמועות על עזיבת הכוחות הערבים, הוחלט להעלות שיירה במהירות לירושלים, אך השיירות לא היו מוכנות. רק משוריין אחד עלה לירושלים כשהוא נושא נשק, מרגמות ופגזים. עלייתו כונתה בשם שיירת היתום. כעבור יומיים נתפסו רכסים נוספים באזור שער הגיא, ושיירה של עשרות מכוניות עלתה לירושלים. תהיה זו השיירה האחרונה שמגיעה אל העיר, עד לפריצת דרך עוקפת, שכונתה בשם דרך בורמה. כעבור ימים אחדים, הליגיון הירדני כבר חנה בלטרון. במבצע מכבי נהרגו 60 לוחמים, ועוד כ-90 נפצעו. בתשעה במאי פתחה ההגנה במבצע ברק בדרום הארץ. מטרת המבצע הייתה ליצור מכשול עבור הצבא המצרי, בכך שלא תהיה אוכלוסייה ערבית שתבוא לעזרתו במרחב אליו עמד לפלוש. ההגנה העריכה כי פלישה לכמה כפרים מרכזיים ועומי אדם ויצירת בעלה יגרמו למנוסה של הערבים גם מכפרים אחרים. הכפר הראשון בו החל המבצע היה בית דרס, בו התגוררו כ-3,000 תושבים. היישוב נמצא סמוך למושבים גבעתי ובית עזרה של ימינו, לא הרחק מבאר טוביה. שבועיים לפני תחילת מבצע ברק, ב-20 באפריל, תקפו מאות מערביי בית דרס את היישוב ניצנים. עתה נכנסו חיילי גבעתי וההגנה לכפר, לבית דרס, ופוצצו בתים והרגו כ-100 תושבים. אולם הבריטים הגיעו לעזרת הערבים במשוריינים נושאי תותח וירו על החיילים היהודים. 3 לוחמים נהרגו וכ-20 נפצעו. הכוחות החלו בנציגה קשה. חטיבת הנגב הגיעה למקום והשיבה אש לא יעילה במיוחד אל מול המשוריינים הבריטים. עד שעות הצהריים פונו הפצועים לבאר טוביה, אולם 4 לוחמים שנהרגו הושארו מאחור והערבים התעללו בגופותיהם. יומיים לאחר תחילת המבצע, ב-11 במאי, נכנסו לכפר לוחמי גבעתי בחיפוי של לוחמי ההגנה. קרב קשה ציפה להם. בקרב השתתפו יחידות חיש, חיל השדה של ארגון ההגנה. החיש היה למעשה הבסיס להקמת צהל. שרתו בו צעירים מכל המגזרים בארץ, מהעיר, מיישובים כפריים, חילונים, דתיים, חקלאים, בעלי עסקים עירוניים ואחרים. לחיש היו יחידות מקומיות בשם פלם, פלוגות משמר או פטרול לוחם, שבאו בעיקר מיישובים סמוכים, וכך הם יכלו לתת מענה במהירות. אנשי הפלם נלחמו בזירות רבות והגנו בחירוף נפש על יישובים שהיו בדרך כלל סמוכים לביתם. ראשי התיבות קצת מבלבלים, מפני שפלם היו גם פלוגות הלילה המיוחדות של אורד וינגייט. לוחמי גבעתי והפלם נקלעו לקרב קשה. במהלכו נהרגו כמה עשרות מתושבי המקום ו5 לוחמי פלם וגבעתי. הלוחמים כבשו את הכפר והחלו לפוצץ את בתיו. כפי שההגנה ציפתה, האירוע הבהיל את תושבי הכפרים הסמוכים, בתניאל שרקי, איבדיס, ג'וליס ובית אפה, ותושביו החלו לנוס. רבים היהודים תושבי האזור ביקרו בכפרים האלה באופן קבוע וקנו מהם קני סוכר, מישמיש, תאנים ואבטיחים. יומיים לאחר מכן, ב-13 במאי, השתלטו חיילי גבעתי על הכפר אבו שושה, סמוך לרמלה. כמה מתושבי הכפר הוצאו להורג, ואחרים נמלטו ממנו. עד מהרה, כבשו חיילי גבעתי גם כפרים אחרים, שהיו באזור בין רמלה לרחובות. אל נעני, כיום קיבוץ נען. אל מרר, דרומית לרחובות, במקום בו שוכן היישוב בית אל עזרי, יבנה, סמוך ליבנה, אל קובבה, הכיפה הקטנה בערבית, וזרנוגה, שניהם כיום בתחומי העיר רחובות. וגם נכבשו כפרים בין אשקלון לקריית מלאכי, אל שרקיה, סאופיר אל ערביה, אל סואפיר ואחרים, כיום מועצה אזורית שפיר. הצבא המצרי, שקיבל לקבל עזרה מתושבים מקומיים, החל להבין שהמשימה לכבוש את המדינה היהודית הפכה כמעט בין לילה קשה יותר. הצבא המצרי גם לא חיכה להכרזת העצמאות. כבר בתחילת מאי הגיע אל ארץ ישראל גדוד מצרי של האחים המוסלמים, שרצה לזכות בתהילה ולהקדים את שאר הצבא המצרי. ב-11 במאי פתח הגדוד בהפגזה על כפר דרום, שישב על הכביש שהוליך מרפיח בדרום רצועת עזה אל העיר עזה במרכזה. התוקפים ירו על כפר דרום פגזי מרגמה, ולאחר מכן פצצות אשן שהסתירו את הלוחמים שהגיעו עד לגדר היישוב. המגנים השיבו אש, והתוקפים לא הצליחו לפרוץ את גדר התיל. במהלך ההתקפה המשיכו המצרים לראות פגזים שחלקם פגעו בכוח המסתער. משהסתיימה המתקפה, נותרו כ-70 חללים מצריים בשטח סביב כפר דרום. כפר דרום לא נכבש. גם באזור המרכז התרחשו קרבות קשים. ב-13 במאי תקפו חיילי חטיבת אלכסנדרוני את כפר סבא הערבית, בין כפר סבא של ימינו לקלקיליה. בספר של חטיבת אלכסנדרוני מפורטים הקרבות הרבים והקשים בהם השתתפה. בין כל התיאורים מצאתי גם את הציטוט הבא. ב-23 במאי 1948 יצאה כיתה לתקוף את התחבורה הערבית בכביש קלקיליה כפר סבא הערבית. לא נראו מכוניות, ומפקד הכיתה החליט לפגוע בהולכי רגל שעברו בכביש. שני ערבים נהרגו. על הכיתה נפתחה אש מפרדס סבוך. הכיתה התקדמה לעבר האויב והשיבה אש. נפגעו מספר ערבים. מתחילת מלחמת העצמאות הלכו הכוחות הערבים באזור השרון והתעצמו. כוחות של צבא ההצלה הצטרפו לערביי האזור, ובעקבות הקרבות פונו נשים וילדים מקיבוץ רמת הכובש. ב-13 במאי פתחה חטיבת אלכסנדרוני במבצע מדינה. לאחר הפגזת מרגמות פרצו לוחמי החטיבה לכפר סבא הערבית וכבשו אותה תוך מספר שעות. הערבים ניסו לשוב ולכבוש את הכפר בעזרת משוריינים, אך נעדפו. כוח נוסף נשלח לאזור יישוב טירה, כוח פלם, פטרול לוחם של ההגנה, שהורכב ברובו מבני המושבים של האזור, באזור גוש תל מונד בעיקר. מטרתו הייתה לרתק את הלוחמים הערבים ולמנוע מהם לבוא לעזרת כפר סבא הערבית. בטירה היו לוחמים מקומיים וגם כוח של צבא ההצלה. כאשר הגיע הכוח לפעתי טירה, לא ראו הלוחמים תנועה, והיו בטוחים כי המקום ננטש. לאור מה שראו, התקבלה פקודה לכבוש את הכפר. אולם הערבים הציבו מערבים מתוכננים היטב, והחלו לירות על הלוחמים שנעו בשטח פתוח. רוב הלוחמים נהרגו תוך זמן קצר, ורק בודדים הצליחו לסגת. בקרב נהרגו 24 לוחמים, ועוד 4 נעדרים. למחרת שוב הותקף הכפר, אך לא נכבש. 5 לוחמים נהרגו בהתקפה השנייה. בכפר סבא ישנה אנדרטה לזכר אותם לוחמים שנהרגו במבצע מדינה. חטיבת אלכסנדרוני איבדה למעלה מ-400 לוחמים במהלך מלחמת העצמאות. בסופו של מבצע מדינה נכבשה כפר סבא הערבית, וכפר סבא היהודית התרחקה מקו החזית. פליטי כפר סבא הערבית ברחו מזרחה, אך חיילי צבא ההצלה הקימו מחסומים וגבו מכל פליט 5 לירות ארץ ישראליות בתמורה למעברם. ב-10 במאי הופיע כותרת גדולה בכל העיתונים. במוצאי שבת תוקם מדינת ישראל. בעיתון דבר נכתב: במוצאי שבת הבאה תקום מדינת ישראל. מאורע היסטורי אשר לא ציפו, הרגו ונחשפו הרבה דורות בישראל. כך הכריז דוד בן גוריון, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית לכל תשועות צוערות וממושכות של קהל האלפים שמילא את בית הבימה בתל אביב. בעיתון המשקיף של התנועה הרוויזיוניסטית ציטטו את בן גוריון באומרו, בעוד ימים אחדים, כפי שאני מאמין, תוקם מדינת ישראל ותיווסד ממשלת ישראל ראשונה לאחר 1900 שנה. בהמשך הכתבה צוטט בן גוריון שוב, את היום הגדול, הממשמש ובא, עלינו לפגוש עוד לא כחוגגים, אלא כמתכוננים ומתגוננים. המאמץ הנדרש מאיתנו עכשיו הוא הרבה יותר גדול מאשר המאמץ שנדרש כל הימים האלה. בהמשך העיתון, כתבה על מפקיעי מחירים שהועמדו לדין. פרידר שושנה, בעלת חנות מקולת שהפקיע מחירי ביצים, נכנסה ב-40 לירות ארץ ישראליות. אליה יוסף, שהבריח ביצים לארץ ישראל, 10 לירות ארץ ישראליות. ביבלש, בעל חנות מקולת, סרב למכור לחם, שמן ומרגרינה. ניתנה הוראה לסגור את החנות ל-15 יום. קואופרטיב לבנון מכר קרח במחיר מופרז ונכנס ב-15 לירות ארץ ישראליות. כתבה אחרת בעיתון מספרת על פקודת ההגנה לטיפול ברכוש ערבי נטוש. וכך נכתב, לוחם עברי, סימן קריאה, בהיכנסך ליישוב ערבי, נכבש או עזוב, ובראותך נכסים וקניינים עזובים, אל תתפתה לשלוח בהם ידך. כבוש עצמך מפני פיתויים שליליים ומגונים. התרחק מן הביזה המשחיתה את הפרט ואת המחנה. זכור כי הנך מכן ולוחם עברי, והך מצווה לשמור על כבודך, לא רק בזמן מערכה, אלא גם לאחריה. זכור כי רק כפסע בין כבוד הלוחם לבין קלון הבוזז. לא סתם כתבה ההגנה פקודה חריפה. רבים שנכנסו ליישובים ערבים לא עמדו בפיתוי, בזזו ושדדו מכל הבא ליד. במקומות בהם לא בוצעה ביזה, נכנסו תושבי האזור היהודים ולקחו לעצמם מכל הבא ליד. בישיבת מפאי בחודש יולי נשא בן גוריון דברים קשים אודות הידיעות של שוד וביזה ביישובים הערביים. התברר שרוב היהודים הם גנבים. אני אומר זאת במתכוון ופשטות, כי לצערי זו אמת. אנשי העמק גנבו, החלוצים שבחלוצים, הורי ילדי פלמח, והשתתפו בזה כולם, ברוך השם, וזו מכה כללית. זה דבר מחריד, כי זה מגלה איזה ליקוי יסודי. גניבה ושוד, ומניין זה בא לנו? למה אנשי הארץ, בונים, יוצרים, חלוצים, הגיעו למעשים אלה? מה קרה? רבים מהלוחמים והאזרחים שבאו במגע עם כפרים ושכונות עזובות האמינו כי הערבים לא ישובו ליישוביהם ולשכונותיהם, ואם הם לא ייקחו, ייקח מישהו אחר. באותם ימים גורל המדינה היה מונח על לשון המאזניים, ושאלת המוסר לא הייתה השאלה הבוערת על סדר היום. באותם ימים נעשו ניסיונות למנוע מהצבא הירדני, לליגיון, להצטרף למלחמה. ב-12 במאי נסעה גולדה מאיר לרבת עמון כדי להיפגש עם המלך עבדאללה. את גולדה ליווה עזרא דנין, פרדסן שהפך לאיש מודיעין בזכות השליטה שלו בשפה ובתרבות הערבית. דנין הופתע מדרישתה של גולדה ושאל אם היא לא מפחדת. גולדה ענתה כי אם יש סיכוי ולו הקלוש ביותר להציל חיי בחור אחד מארץ ישראל, אני נוסעת. עזרא וגולדה הוסעו לפגישה ברכב עם חלונות קהים, ולאחר כ3 שעות הגיעו לרבת עמון או אמן. גולדה הזכירה למלך כי הבטיח לה שלא יצא למלחמה נגד המדינה היהודית, אולם הוא השיב כי קודם היה לבד ועתה הוא 1 מ5. גולדה ועזרא חזרו לארץ בידיעה שגם הליגיון הירדני, שאומן על ידי הבריטים, יילחם במדינה הצעירה בימים הקרובים. ב-13 במאי בישרה כותרת בעיתון דבר, שום דבר לא יוכל למנוע הקמת המדינה היהודית. במודעה בכותרת הראשית, נכתב על צו גיוס כללי. צו לשעת חירום. כל אלה אשר שרתו בצבאות מלחמת העולם האחרונה, בגילים 20 עד 35 ועד בכלל, ללא הבדל מצב משפחתי, נקראים בזה מיד אל הדגל. אלה אשר רוצים לערער על גיוסם, יוכלו לעשות זאת רק תוך היותם בשירות. במודעה דומה מתחתיה, נכתב כי על כל הקצינים, המפקדים והסמלים, ששרתו במלחמת העולם האחרונה או בהגנה, להתייצב ללא דיחוי אל השירות המלא. בעמוד השני של העיתון נכתב על יוקר המחיה, על אינדקס היוקר של הסוכנות, ועל הצורך לעדכן אותו מחמת אובדן השוק הערבי והופעתו של השוק השחור. מודעות נוספות בעיתון סיפרו כי ב-13 במאי, בשעה 8:30 בערב, יוקרן הסרט נערת הפקר, באולם בית הפועלים בכפר סבא, והספר מסיביליה באולם בית העם רחובות. ידיעה נוספת בסוף העיתון משבחת את שידור הרדיו של הפלמ"ח במלאת 7 שנים להיווסדו. התוכנית הייתה עשירת תוכן וערוכה בטוב טעם, שלא כמו שידורי הפורשים, האצ"ל והלח"י, הנעשים בקול עצבני, בדקלום היסטרי, בהתרברבות של מבקשי שררה ובטון מתמיד של איום נגד יהודים. להבדיל בין אור ושחור. גם כעת, רגע לפני המלחמה המכריעה מול צבאות ערב, יהודים לא פסקו מהחלפת מעלומות ביניהם. בסוף העיתון, במודעה קטנה, דברי ראש הממשלה הבריטי לפקידים הבריטים שעוזבים את ארץ ישראל. אנו נפרדים מהבעיות בארץ ישראל בתנאים טרגיים ושונים מאלה שביקשנו לראות. ב-14 במאי בירושלים החל מבצע קלשון. חטיבת עציוני, כמו גם כוחות של האצ"ל ולח"י, רוכזו ב3 צירים, ועל כן שם המבצע קלשון. מטרת המבצע הייתה לתפוס את העמדות הבריטיות שננטשו במרכז ירושלים, גם בדרום, גם במרכז וגם בצפון העיר. הכוח הצפוני והמרכזי כבשו את כל היעדים שהוקצו להם, כולל שכונת שייח ג'רח, המושבה האמריקאית, בלון המלך דוד ומחסני המשטרה הבריטית על ציודם במגרש הרוסים. הכוחות ניסו לכבוש גם את מנזר נוטרדם, אך הקרבות סביב המנזר היו קשים. 4 מאנשי הלח"י נהרגו ועוד כ-20 נפצעו. הכוח נאלץ לסגת וחטיבת עציוני כבשה אותו מחדש ימים ספורים לאחר מכן. הכוח שפעל בדרום העיר נתקל בהתנגדות, ולאחר קרב עיקש כבש את מחנה אלנבי סמוך לארמון הנציב. יחידות לח"י ואצ"ל השתתפו גם הן בלחימה, וכוח של הלח"י נתקל ביחידת מתנדבים עיראקים חמושה היטב, אולם תגבורת שהובאה למקום הצליחה לגבור עליהם. הכוחות ביצעו את שהוטל עליהם, וירושלים היהודית חוברה מבית וגן בדרום העיר ועד לצפון תלפיות. כבר בבוקרו של ה-15 במאי הגיעו חיילי הליגיון הירדני לעיר העתיקה. הם הגיעו גם מדרום לעיר והחלו לתקוף את קיבוץ רמת רחל. ב-15 במאי פונו הילדים והלא לוחמים מהקיבוץ. בין ה-21 ל-25 במאי התרחשו במקום קרבות קשים. הקיבוץ עבר מיד ליד 3 פעמים, עד אשר נשאר לבסוף בידיים ישראליות. במהלך הקרב נהרגו כ-35 לוחמים יהודים, אל מול כ-100 לוחמים ערבים. אחד מאנשי הפלמ"ח שלחם בקרבות קיבוץ רמת רחל היה סעדיה קרבני, שעלה לארץ בשנת 1945 עם אחיו מתימן, והוא נחשב לנעדר במשך 61 שנים. לאחר חקירה של היחידה לאיתור נעדרים, יחידת איתן, התברר כי סעדיה הובא לאחר נפילתו לקבורה ארעית כאלמוני, ולאחר מכן הוא עברה גופתו לקבורת קבע בהר הרצל בירושלים. בשנת 2009 נערך טקס גילוי מצבה על קברו בהר הרצל. בירושלים הוכרז מצב חירום, וגיוס כללי של כל הגברים והנשים מגיל 18 עד 46. בתי הספר נסגרו, רוב העסקים חדלו לפעול, ואזרחי ירושלים החלו למלא שקי חול ולהקים מחסומים נגד טנקים. היה ברור לכולם כי בימים הקרובים תוקם מדינה עברית, וכי מלחמה גדולה תחל אל מול צבאות ערב. יום לפני הכרזת העצמאות המתוכננת, החליט ההגנה להוציא לפועל מבצע גדול נוסף בצפון הארץ. מבצע בן עמי. היישוב היהודי חשש מפלישה של הצבא הלבנוני בצפון הארץ, ומתקיפה של יישובים מבודדים, נהריה, חניתה, קיבוץ אילון ומצובה. כוחות המגן החליטו לפרוץ דרך אל היישובים המבודדים, להעביר להם אספקה, מזון, תחמושת ולפנות את הילדים. המטרה הייתה גם לתאר את השטח מכוחות ערבים, כדי שלא ילחמו בכוח יהודי במקביל לפלישה מסוריה ולבנון. שמו של המבצע, בן עמי, היה על שמו של בן עמי פכטר, מפקד שיירת יחיעם שהותקפה בסוף חודש מרץ, ובה מצאו את מותם 47 בני אדם. עוד לפני מבצע בן עמי, כדי לשבש את הדרכים המובילות לארץ ישראל, ב-13 במאי יצא כוח שהונחת בלבנון, כדי לפוצץ גשר על כביש החוף הלבנוני. הכוח הגיע לחוף בסירות, אך התגלה ונאלץ לסגת. עצם העובדה כי כוח יהודי הגיע כה עמוק לשטח לבנון, גרם לחשש כבד בקרב האוכלוסייה בדרום לבנון. בליל ה-14 במאי יצאה לדרכה שיירה של כ-40 רכבים, ביניהם משוריינים רבים, אוטובוסים ומסעיות אספקה. הכוח יצא מאזור הקריות, אך די מהר נתקל במחסום בריטי. מפקד השיירה החליט לעבור ויהי מה. למזלו, הבריטים לא פתחו באש. בשעות הבוקר המוקדמות נכבש תל אקו או תל נפוליון, גבעה בגובה של כ-30 מטרים מזרחית לעיר אקו. כוח נוסף נחת דרך הים, בחוף שווי ציון, דרומית לנהריה. הכוח תקף את הכפר אסמריה, באזור קיבוץ לוחמי הגטאות של ימינו. כוח נוסף הגיע גם הוא לכפר והשלים את כיבושו. בינתיים הגיעה השיירה לנהריה. הלוחמים כבשו גם את כפר עזיב, גן לאומי אכזיב, והמשיכה לכפר אל בסה, כיום בצת. כוח שיצא מקיבוץ אילון כבש את בניין המשטרה בין הקיבוץ לנהריה. השיירה המשיכה בדרכה והביאה הספקה לשלושה חודשים לקיבוצים המבודדים. לאחר מכן העלו את הילדים על מסעיות ואוטובוסים ופינו אותם. אנשי הקיבוץ לא ידעו אם יראו את ילדיהם בשנית. במהלך מבצע בן עמי נהרגו כ-40 ערבים וכ-3 לוחמים של חטיבת קרמלי, בפיקודו של משה קרמל. בבוקר ה-15 במאי 1948 הבריק משה קרמל למטה ההגנה. פעולת בן עמי נסתיימה, עתה שכל מטרותיה הושגו. כוחות ההגנה שולטים על כל שטח הגליל המערבי. המבצע הצליח מעל המשוער, אך אקו עדיין נבטא בעיה קשה. בעיר התגוררו ערבים בלבד, ומשה קרמל החליט לכבוש את אקו, אף על פי שמטה ההגנה ביקש ממנו לשקול שוב את תוכניתו לאור המתקפה הערבית הגדולה שעמדה לצאת לדרך. קרמל החליט בכל זאת להוציא לפועל את תוכניתו. בערב ה-16 במאי החלה הרעשה כבדה על העיר במרגמות. באקו הייתה מיליציה מקומית שהחליטה להילחם באנשי ההגנה. אולם מורל התושבים היה ירוד מאוד. בעיר היו פליטים רבים ומיואשים שברחו לאקו מחיפה. חברי הוועדה הלאומית ברחו מהעיר, ומפקדי הצבאים ברחו בסירה ללבנון יומיים קודם לכן. למרות המורל הירוד, הלוחמים היהודים נאלצו לעבור מבית לבית, עד אשר הלוחמים הערבים נסוגו לבניין משטרת אקו, ששכנה על חוף הים. על המבנה נורה פגז ממטול פיאט שהתפוצץ וגרם להפסקת הירי שהתבצע מהבניין. שבועים שנתפסו במהלך הקרב שוחררו והוחזרו לאקו, ובידה מכתב בערבית שהסביר כי אם יקנעו, חייהם ינצלו. נכבדי העיר החליטו להניף דגל לבן וחתמו על הסכם קנייה. ב-21 במאי נכבשו הכפרים אל קברי ומל פרג' ואל נהר, שתושביהם הטילו מצור על קיבוץ יחיאם. לאחר כיבושם שוחררה יחיאם מהמצור הממושך בו הייתה שרויה. הלוחמים פנו גם לכפר אבסיה סמוך, שתושביו שיתפו פעולה עם היישוב היהודי. התושבים קיבלו את פני הלוחמים בדגלים לבנים, אך אש נפתחה לעברם, וכמה מתושבי הכפר הוצאו להורג, בטענה שהשתתפו במערב לשייר את יחיאם. תושבי הכפר גם גורשו מהאזור. עד היום ניתן לראות את המסגד של הכפר ביער יחיאם. בשנות ה-20 וה-30 נעשו ניסיונות להקים יישובים יהודיים בגוש עציון, דרומית לירושלים, בין בית לחם לחברון. בעת הפרעות בשנים 1929 ושוב 1936 פונו היישובים הללו. בשנות ה-40 של המאה הקודמת רכשה קק"ל 8,000 דונם באזור, ובמקום הוקמו 4 קיבוצים, 3 מהם דתיים ואחד של השומר הצעיר. על פי תוכנית החלוקה של האום, 4 קיבוצי גוש עציון לא נכללו בתחומי המדינה היהודית העתידית. היישובים בגוש עציון היו מבודדים, ושיירות הגיעו אל הגוש מתחילת המלחמה כדי לספק נשק, מזון והספקה כללית. היה מסוכן להתגורר במקום באותם ימים, והילדים והאימהות פונו כבר בתחילת ינואר, חוץ מאימא אחת שלא הסכימה לעזוב. מזרחית לכפר עציון הוקמה בתחילת המאה הקודמת תחנה לעולי רגל רוסיים על צל ההר. המבנה כונה המנזר הרוסי, וההר עליו שכן כונה ההר הרוסי. ראשוני מתיישבי גוש עציון התיישבו על אותן אדמות ועל ההר, שגובהו כ-900 מטרים מעל פני הים. המקום היה חשוב מאוד מפני שהוא שלט על ציר הנסיעה מירושלים לחברון. דרכו הגיעו הלוחמים הערבים וגם הליגיון הערבי, הצבא הסדיר של ממלכת ירדן, שמנה כ-6,000 לוחמים שאומנו וצוידו בידי הבריטים. בעת הקרבות בירושלים בחודש אפריל, מנעו תושבי הגוש מהליגיון לעבור בדרכם לעיר, ועקב כך החל הליגיון הערבי, הירדני, לתקוף את יישובי הגוש. ב-12 באפריל ניסו לכבוש את המנזר הרוסי, אך נעדפו. ב-4 במאי הגיע שוב הליגיון הערבי, מצויד וחמוש היטב, בליווי משוריינים, והחל להפגיז את המנזר. ההפגזה גרמה להרוגים ופצועים רבים, אולם המגנים ירו במרגמות משלהם, חיכו שהמשוריינים יעזבו, ואז כבשו מחדש את המנזר. כ-70 ערבים נפגעו בקרב. לכוח היהודי היו 12 הרוגים ועוד כ-30 פצועים. אנשי הגוש הבינו כי מצבם לא טוב. חלקם אף חשבו כי עדיף לעלות באישון לילה על מסעיות ולהתפנות לירושלים. אולם באותם ימים דרשה הנהגה בארץ ישראל לא לוותר על אף יישוב, להילחם עד הסוף. ראשי היישוב האמינו כי למרות שהם מורכב מאוד להגן על יישובים מבודדים, בסופה של המלחמה יישוב שישרוד, שטחו יתווסף לשטח המדינה היהודית. בן גוריון אף אמר, אין לפנות אף נקודה וישוב עבריים, ומחזיקים בהם עד האיש האחרון. פינו הנקודות מבלתי לוחמים, ילדים, נשים וזקנים, יעשה לאחר אישור של המוסדות המוסמכים. בתחילת חודש מאי, ניסו תושבי הגוש לחזק את עמדותיהם. הם חפרו תעלות, בנו גדרות והטמינו מוקשים. הערבים היו חייבים לכבוש את הגוש כדי לאפשר לכוחות שלהם חופש תנועה. הכוחות הגיעו מדרום לירושלים, וכדי להגיע עד לירושלים היו צריכים לנטרל את יישובי הגוש. אנשי הליגיון קיבלו אישור לתקוף את גוש עציון מפי מפקדם הבריטי. ב-12 במאי, בשעה 5 בבוקר, החלה הפגזה על כפר עציון. משוריינים טיפסו אל המנזר הרוסי ואף גבוה מכך, אל פסגת ההר הרוסי. המגנים נסוגו משום שלא היו ברשותם מטולים נגד טנקים או נשק שיכול היה לעצור את המשוריינים. מפקד המחלקה במנזר, צבי בן יוסף, ומפקד הגוש, מוש זילברשמיט, חיפו על הכוח הנסוג ונהרגו. מוש זילברשמיט נולד בגרמניה ועלה ארצה בשנת 1940. הוא התגייס להגנה, התקדם במהירות והפך למפקד הגוש. בדברי הספד על מגיני הגוש שנפלו במערכה זמן קצר קודם לכן, אמר, עמידת הגוש קובעת את גורל ירושלים, ולכן יש לעמוד במערכה עד הסוף, ואפילו יהיה מר מכל מר. צבי בן יוסף היה מוזיקאי מגיל צעיר. הוא עלה לארץ, היה חלק מקבוצת קריית ענבים וממקימי מעלה החמישה. הוא התפרנס מנגינה בבתי קפה, הצטרף להגנה, התגייס לצבא הבריטי, ואף כתב והלחין שירים רבים, ביניהם כל הדרכים מובילות לרומא, יש לי כנרת ורבים אחרים. בשירו שיר למשמרת כתב: אם פול טיפול על המשמרת, במקומך יקומו עשרה. ואם פול טיפול אותה עשרת, אז במקום אותה עשרת, קום תקום עוד רבבה. בינתיים כבשו הערבים עמדות נוספות סביב הגוש, והמגנים נסוגו. עד לצערי אותו יום בוטר הגוש לשניים, ואין צורים ורבדים נותקו מכפר עציון וממשואות יצחק. למגיני הגוש היו 24 הרוגים. הם לא ידעו כמה זמן יוכלו להחזיק מעמד. למחרת, ב-13 במאי, התחדשה ההפגזה הערבית. מטוסי שירות האוויר, לימים חיל האוויר, ניסו להצניח הספקה לנצורים, אך היא נפלה בידי הערבים. למגיני גוש עציון נשלחו מברקים שקראו להם להמשיך להילחם. בן גוריון שלח גם הוא מברק. מנהלת העם והיישוב כולו משתתפים בחרדה והערצה בקרב הבלתי שווה שלכם. הקרבות הקודמים שלכם הוסיפו לא רק כבוד, אלא עזרו במשרים ועקיפין להצלת ירושלים. בטוחים שתעמדו בהתגוננותכם, האמיצה, ללא רתיעה. אולם את משורייני הליגיון לא ניתן היה לעצור בעזרת האמצעים שהיו בידי המגינים. בשעות הצהריים הם נכנסו לכפר עציון. יצחק בן סירה, חבר קיבוץ כפר עציון, סיפר: המשוריינים הגיעו לשער. בשער היו פיאט ומוקש אנטי-טנקי. וכשהשריון הראשון התקרב, ניסו להפעיל את הפיאט והוא לא פעל. גם המוקש לא התפוצץ, וכך נכנסו השריונים. זרקו עליהם בקבוקי מולוטוב שלא התפוצצו או לא פגעו. אני לא ידעתי מזה, אבל פתאום אני רואה שמסביב עומדים חיילי ליגיון וצועלים. מפקד היישוב הגיע וסיפר לי, נכנענו. זה פשוט לא התקבל על דעתי. אני שואל אותו, ירושלים מסכימה לזה? והוא עונה, עם ירושלים אין לנו קשר. נתנו לנו פקודה לקלקל את הנשק, וכך עשינו. המגנים שרפו מסמכים, השמידו נשק, וקיבלו את ההחלטה הקשה להיכנע, כדי להציל את חייהם. וכאן יש בעיה. קשה מאוד לדעת מה התרחש בשעות שלאחר ההחלטה על הקנייה. ישנן עדויות כי הלוחמים המשיכו להילחם כל הזמן, וחלקם שבחרו להיכנע נורו על ידי הליגיון הירדני. עדויות אחרות מספרות כי רק כ-15 עד 30 מגנים נהרגו לאחר שנכנעו, ואילו השאר נהרגו תוך כדי קרב עיקש. חלק מלוחמי הגוש נמלטו למרתף המנזר הגרמני, אך רימונים הושלכו פנימה, המבנה קרס וגם הם מצאו את מותם. כפי הנראה, התרחש במקום טבח. לאחר שהמגנים נכנעו, הם הרימו ידיים, אך נורו בידי משוריינים ובידי ערבים מקומיים. קשה לדעת עד היום בדיוק כמה אנשים נהרגו באותו טבח וכמה נהרגו תוך כדי לחימה. בין ההרוגים היו גם הרוגות רבות. רובן היו נשים דתיות, עולות חדשות, ניצולות שואה, שביקשו לבנות לעצמן חיים חדשים בארץ ישראל. הן השתתפו באימונים, שמרו בעמדות, פעלו כקשריות וחובשות, והשתתפו בהגנה על יישובי הגוש. שבע מהן היו נצר אחרון למשפחתן. כ-106 גברים, וכ-22 נשים נהרגו בקרבות של אותו היום, או שנרצחו בטבח אכזרי. 24 מגינים נהרגו בקרבות היום הקודם. בסך הכל נהרגו בתוך יומיים כ-160 איש. עד היום מספרי ההרוגים והפצועים סותרים, וקשה לדעת את מספרם המדויק. רק 3 מבין תושבי כפר עציון ולוחמת פלמח אחת נותרו בחיים. חלקם הצליחו להתחבא ולברוח. הלוחמת הפלמח הגן קצין ערבי, בו בזמן שירה למוות בפצועים יהודים. יש גם עדויות אחרות שהוא ירה למוות בלוחמי הליגיון שניסו לאנוס נשים יהודיות. קשה מאוד לדעת בדיוק מה התרחש באותן שעות. ב-13 במאי שלח בן גוריון מברק ליישובי גוש עציון הנותרים. הוא כתב להם כי אם לא יוכלו להמשיך בקרב, עליהם להיכנע. בבוקר למחרת הושגה הפסקת אש, והליגיון הירדני מנע פגיעה בנכנעים האחרים. הצלב האדום הוביל את הפצועים לירושלים, והליגיון הערבי לקח כ-320 ממגיני הגוש, בהם 86 לוחמות, כשבויי מלחמה. הם זכו ליחס הוגן במחנות השבויים. הלוחמות שנשבו שוחררו כמה שבועות לאחר מכן, ואילו השבויים שוחררו כשנה מאוחר יותר עם הסכם שביתת הנשק עם ירדן באפריל 49. אובדן הגוש והטבח שהתרחש בו היו מכה מורלית קשה ליישוב היהודי, שעשה כל שביכולתו כדי לשמור על 4 הקיבוצים. גורל המגנים שינה במעט את דעתם של מנהיגי היישוב, והם אכן פינו יישובים מרוחקים, כמו קליה, בית הערבה, נווה יעקב, אתרות והרטוב. לאחר מלחמת 6 הימים, חודשה ההתיישבות בגוש עציון. בינתיים, בצפון הארץ, נערכו כוחות הפלמח לפלישה של צבא ההצלה וצבא לבנון. הם האמינו כי הכוחות יפלשו לארץ ישראל מיד לאחר הכרזת העצמאות. בעוד יומיים. ההגנה החליטה להפתיע את הערבים ולפתוח במתקפה על צבא ההצלה, שישב במבנה הגנתי כקילומטר צפונית ליישוב מלכיה של ימינו. היישוב מלכיה הישראלי שוכן על כביש 899 שעולה מעמק החולה אל רמות נפתלי וממשיך מערבה. מלכיה נמצאת בערך כרבע שעה נסיעה מאגמון החולה. באותו אזור הייתה כניסה נוחה לארץ ישראל מלבנון, והשטח למעשה שלט על כביש הצפון ועל הכניסה מלבנון לגליל העליון. בשעות הערב של ה-13 במאי יצאו לוחמי הפלמח מהכביש המוליך מראש פינה לתל חי, למסע רגלי בין 30 קילומטר בליווי פרדות במעלה הרי נפתלי, אל עבר הכפר ומחנה בריטי סמוך שננטש, וכעת שהו בו אנשי צבא ההצלה. הפרדות היו עקשניות וסרבו להתקדם. הלוחמים נאלצו לשאת את כל ההספקה על גבם. עקב הדרך הקשה, בערפל ובשל טעות ניווט, איחר הגדוד להגיע ליעדו, וההתקפה נדחתה ללילה הבא. למחרת הגיעו הכוחות ליעדם. המחנה הבריטי נכבש במהירות, אולם בכפר מלכיה החל קרב קשה. הלוחמים הערבים ירו רימונים מתוך מטולי רימון צרפתיים שהיו ברשותם, וגרמו לנפגעים רבים בקרב כוחות הפלמח. למחרת בבוקר החל צבא ההצלה להפגיז את כוחות הפלמח, ואז יצאו למתקפה מאות לוחמים ערבים. דן לנר, מפקד הגדוד, ניסה לעודד את לוחמיו, אך בשעות הצהריים נאלץ לתת פקודת נסיגה. הנסוגים נשאו את הפצועים, אך לא היה בידם לשאת גם את גופות ההרוגים שהושארו מאחור. בקרב נהרגו 24 לוחמי הפלמח ו-120 לוחמים נפצעו, חלקם קשה מאוד. מלכיה תעבור מצד לצד ותהיה אזור קרבות קשים, עד שתיחבש באוקטובר 1948 במבצע חירם. ממבצע נחשון ב-5 באפריל ועד הכרזת העצמאות, במשך 40 יום, נפלו למעלה מ-750 לוחמים ולמעלה מ-500 אזרחים. 1,250 בני אדם במשך 40 יום. ב-12 במאי הופיע בעיתון במסגרת קטנה, החללים. בין כל הנופלים היו רשומים גם בני זוג, יעקב ויהודית יעקובוביץ'. סקרן אותי כיצד הם נפלו, אז בדקתי. יעקב נפל בקרב ברמות נפתלי. יהודית, שעברה את תופת השואה, עלתה לארץ בגפה בגיל 17. היא לא יכלה לשאת את הכאב הנורא על מותו של יעקב, ויומיים לאחר נפילתו התאבדה. שניהם קבורים בבית הקברות של היישוב רמות נפתלי. כל שם הוא עולם ומלואו, כל אחד סיפור חיים, כל הרוג והרוגה טרגדיה אנושית. ימים ספורים לפני סיום המנדט הבריטי, שב משה שרת מארצות הברית הישר לביתו של בן גוריון בתל אביב. הוא סיפר לו כי האמריקנים ביקשו לדחות את ההכרזה על מדינה יהודית ולהכריז לעת עתה על שביתת נשק. אי אפשר היה לדעת אם הם יכירו במדינה שבדרך. למחרת הגיעו השניים לישיבת מנהלת העם, הקבינט המדיני שהוקם חודש ימים לפני כן. בפגישה העלה בן גוריון את סוגיית הקמת המדינה היהודית בארץ ישראל. עד היום לא ברור אם הייתה הצבעה או לא בנושא. בישיבה נכחו 10 מחברי מנהלת העם. שני חברים אחרים היו נצורים בירושלים ואחד בשליחות בארצות הברית. המומחים הצבאיים, יגאל אלון וישראל גלילי, הגיעו לישיבה וסיפרו על המצב הקשה בקרב הכוחות, מחסור בציוד ואנשים, וטענו כי יש לארצות ערב עדיפות צבאית. בן גוריון לחץ, וההחלטה להקים מדינה התקבלה. הבריטים עמדו לעזוב את הארץ ביום שבת, ה-15 במאי. הוחלט כי הכרזת העצמאות תינתן יום לפני סיום המנדט, ב-14 בינואר, ה' באייר התשח. כיוון שהדרך לירושלים הייתה חסומה, נקבע כי הטקס יערך בתל אביב. הוויכוחים על נוסח הכרזת העצמאות היו אינסופיים. בן גוריון חשב שהטיוטה של משה שרת היא משפטית מדי, ובלילה לפני ההכרזה שכתב אותה בעצמו. למחרת הציג בן גוריון את הנוסח בפני חברי מועצת העם. לכל אחת מהמפלגות היו הסתייגויות, אך גודל השעה הכריע. את הנוסח קיבלו לבסוף פה אחד, בשעה 3 אחר הצהריים. כעבור שעה התאספו כולם באולם מוזיאון תל אביב שבסדרות רוטשילד. למקום הובאו כיסאות מבתי קפה סמוכים ותפאורה נתלתה במהירות. הטקס הקצר החל. בן גוריון הקריא את הכרזת העצמאות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. לאחר ההכרזה בירכו שהחיינו והקהל נעמד על רגליו לשירת התקווה. לאחר הטקס שב בן גוריון לביתו בתל אביב וכתב ביומנו: בארץ צהלה ושמחה עמוקה, ושוב אני אבל בין השמחים. ב-4 אחר הצהריים הוכרזה העצמאות היהודית והוקמה המדינה, גורלה בידי כוחות הביטחון. יום למחרת פלשו צבאות ערב לארץ ישראל. רבים ציפו כי תוך ימים אחדים תיפול המדינה בידי הערבים. מלך ירדן, אבדאללה, תכנן להיכנס לירושלים בסוף חודש מאי ולהכריז על עצמו מלך ארץ ישראל. באותו לילה החלו המצרים להפציץ את תל אביב. בן גוריון נסע ברחבי העיר וראה אנשים בפיג'מות עומדים בפתח ביתם, צופים לעבר השמיים בחשש, אך לא בפחד ובהיסטריה. ביומנו כתב באותו לילה, אלה יעמדו. זהו, עד כאן לפרק זה ולסדרה כולה. תודה ענקית לדינה ונתן פוזניאק שאספו חומרים, קראו ספרים ודאגו לציטוטים וטקסטים מעניינים ככל האפשר. תודה לכל התורמים והתורמות שלנו שמאפשרים לי להפיק סדרות לקהל הרחב ללא פרסומות. באמת, תודה מכל הלב. תודה לכל המאזינים ובמיוחד לאלה שסיפרו לחברים וחברות שלהם על הסדרה. פודקאסטים עוברים הכי טוב מפה לאוזן. הרבה אנשים גם שאלו אותי לגבי סדרת המשך. כרגע אין תוכנית כזאת, אבל מי יודע, אולי בהמשך. אני צריך קצת מנוחה ממלחמות והרוגים. אבל אולי בקרוב תהיה סדרה על מלחמת ששת הימים, מי יודע. מה שבטוח, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. יש עוד המון פרקים מעניינים שאני כרגע עובד עליהם. אז תודה מקרב לב, לכם, המאזינים. בלעדיכם, כל זה לא היה שווה שום דבר. אני יובל מלכי. קטעים. We don't